כן, ערב טוב. שתי סיבות למה אנחנו, למה בחרנו היום להתעסק עם מידת הכעס. בעצם לא כל כך צריך להסביר, כי צריך לעבוד על כל המידות, וזה בעצם דבר פשוט. אבל בכל זאת, שני הקשרים שככה נתנו את הדחיפה. דבר אחד, כתוב בספר יצירה, על חודש טבת, כתוב, הרכיב אות עין בכעס, וברא ממנו חודש טבת. כלומר, יש על כל חודש, כל חודש ב, על פי הקבלה, יש לו איזה אווירה מסוימת, יש לו איזה אור מסוים, וככה נאמר על חודש טבת, ואנחנו בתחילת חודש טבת. דבר שני, שאומנם לכאורה נראה מאוד מאוד רחוק, אבל בכל זאת אנחנו בעזרת השם בסוף השבוע, 10 בטבת, חוץ מכמובן העניין של תחילת המצור שצריך בפני עצמו לחשוב עליו, אבל אנחנו יודעים שב שנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות, היום הזה גם מוקדש ליום הקדיש הכללי. מבחינתנו זה תמיד הזדמנות קצת לחשוב על הנושא של השואה, כי ביום השואה בכבזיין ניסן אנחנו בדרך כלל לא נמצאים פיזית בישיבה, זה עדיין בסוף החופשה של פסח. וכשחושבים על השואה, אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל כשאתה מנסה לחשוב, הרי כל אחד, אנחנו ברוך השם רחוקים מאוד מאוד מכל מה שלא מאמינים בכלל איך בני אדם יכולים לעשות כאלה דברים. אבל כשאנחנו מנסים לחשוב על זה בכל זאת בהקשר האישי שכל אחד מאיתנו, אז אנחנו מבינים שגם בכל אחד מאיתנו מסתתרת איזה חיה קטנה כזאת, שכאשר חס וחלילה החיה הקטנה הזאת היא לא רק אצל אדם אחד, אלא היא נמצאת בעם שלם ואצל הרבה אנשים, והיצרים מתלהטים, אז זה יכול להגיע לדברים מאוד חמורים. אבל לא צריך להגיע למחשבות כאלה חמורות כמו מה שקרה שם, אלא יש דברים יותר קרובים. כל אחד מאיתנו יודע וזוכר מקרים שבהם על מקום חנייה אנשים פשוט הרגו אחד את השני. זה לא יאומן, זה פשוט לא נתפס, אבל זה דברים שאנחנו יודעים שהיו וכולנו מכירים אותם, וזה רק אומר שאנחנו צריכים להבין שבאמת יש בתוכנו איזשהו חיה קטנה שמסתתרת אי שם בפנים, וחייבים לעבוד עליה היטב, 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 שהיא לא תתפרץ, בטח לא בהתפרצות קשה וחזקה, ואפילו לא במינון כביכול יותר נמוך. אנחנו מכירים כולם את מסילת ישרים, אני מקווה שמכירים, אם לא, אז דחוף ללמוד, פרק י' א', ששם הוא עוסק במידת הנקיות, וכשהוא מדבר על הכעס, אז הוא מביא את הדרגות השונות שיש בכעס, עד הדרגה הגבוהה ביותר, שזה הדרגה של הלל הזקן, שלא כועס בכלל, בשום מצב ובשום אופן, גם כשמנסים באמצעים הכי חזקים להכעיס אותו. אז אנחנו, בזמן הקצר שיש לנו, נחלק את זה שלושה חלקים. חלק הראשון, כמה דקות קצת להתרשם ממאמרי חז"ל על המידה הזאת, כדי להבין את העוצמה שלה, וזה יהיה קשור גם לחלק השני והשלישי. החלק השני יהיה נסות להבין מבחינת הנפש, מבחינת האדם, למה זה בא, מאיפה זה מתעורר, למה זה קורה. והחלק השלישי, אפשר לומר קצת המעשי, זה איך עובדים על זה, איך בפועל באמת כלים שיטות, זה בסוף כל אחד נותן את זה לעצמו, אבל יש בכל זאת כמה רעיונות כלליים כאלה שכל אחד אחר כך יכול להפנים אותם ולקחת אותם לעצמו. אז נתחיל. חלק הראשון, פסוק בקהלת, אל תבהל ברוחך לכעוס, כי כעס בחק כסילים ינוח. כעס שווה כסיל. כסיל לאורך כל הדרך במשלי זה הפוך מחכם. חכם זה אדם שהחוכמה היא חלק מהווייתו, וזה חלק מהסיפור של החוכמה זה שליטה. כלומר, חוכמה זה לא רק ידע, זה לא כמות של ידע, אלא חוכמה זה מצב נפשי שבו יש כל הזמן שליטה של השכל על החיים של האדם. ומי שנמצא בכעס, הוא כסיל. הוא באותו רגע אוטומטית פשוט הופך להיות, כסיל. אחת התוצאות של זה, זה פסוק נוסף, פסוק במשלי, שהגמרא בנדרים דורשת אותו, והגמרא דורשת שם את הפסוק, הוא בעל חימה רב פשע. ושם הגמרא אומרת שמישהו בעל חימה, אבונותיו מרובים. וזה פשוט, למה? כי ברגע שאין שליטה, ברגע שאנחנו חס וחלילה נכנסנו לבחינת כסיל, כלומר, אנחנו כרגע השכל לא שולט, ברגע שהשכל לא שולט, אז האבונות, אך טבעי, שהם יגיעו. ובעל חימה, רב פשע, כלומר, הוא חלילה, הוא בפוטנציאל להרבה אבונות שיקרו לו, כי השליטה כרגע רחוקה ממנו. אנחנו יודעים מאמרי חז"ל, שוב אפשר פה שעות, אבל אנחנו ממש ככה, ממש בקצירת העומר, שמדברים על כך שאפילו משה רבנו, כשהוא כעס, אז נאבדה ממנו החוכמה, והיה צריך את אלעזר הכהן שם שיגיד מה לעשות עם אנשי המלחמה, שם בפרשת מטות. היה צריך את אלעזר הכהן שיגיד, כי משה רבנו ויקצוף משה על פקודי החיל, משה רבנו גם כעס, לפי ההסבר של הרמב״ם, משה רבנו גם כעס בחטא מי מריבה ובגלל זה לא נכנס לארץ. זה כמובן מרוב מדרגתו הגבוהה, אנחנו אפר בשביל להבין את זה, אבל כן צריך לומר פה משהו מאוד חשוב, שגמרא בתענית, שגמרא בתענית הרי אומרת שתמיד חכם שכועס זה ריתך דאורייתא, אז לכאורה זה חיובי, כי הוא כועס, הוא כועס על תורה, הוא כועס על חילול השם, הוא כועס על משהו אידיאולוגי. אבל הגמרא מיד אומרת, ואף על פי כן, יאמר דבריו בנחת, אם כתבתי את זה פה לעצמי, כן, אומרת הגמרא, אפילו אחי יאמר בניחותא שנאמר והסר כעס מלבך. כלומר, אפילו שהגמרא אומרת שריתך דאורייתא זה לכאורה חיובי, כי באמת זה לא שאדם כועס על משהו פרטי, משהו, הוא כועס באמת נטו על אידיאולוגיה, הוא כועס על ערך, בעל משמעות רבה מאוד, ואפילו אחי, אומרת הגמרא, והסר כעס מלבך, יאמר דבריו בניחותא, אפילו שבפנים הוא בוער, ואגב, זה טוב שהוא בוער, כי צריך להיזהר מאדישות, כלומר, צריך להיזהר, בוא נגיד שזאת תהיה הבעיה שלנו, אבל עדיין יכול להיות שברוב העבודה של מידות, אנחנו גם יכולים להפוך להיות אדישים. זאת אומרת, זהו, כבר שום דבר לא מזיז אותי, שום דבר לא נוגע בי, לא מזיז לי כלום, אני לא מתרגש משום דבר, אז אני הפך להיות בלוק, אני הפך להיות אבן. צריך להיזהר, אנחנו לא אבנים, אנחנו לא רובוטים, בלכתחילה, לא בדיעבד. אנחנו בני אדם, יש לנו לב, יש לנו רגש, יש לנו חיים, ולכן חשוב שיכאבו לנו דברים. חשוב שנרגיש דברים שקורים ונהיה ערים אליהם, ובוודאי בריתך דאורייתא, שזה דברים בעלי משמעות, בוודאי שחשוב שאנחנו לא נהיה כלפיהם, נעביר אותם ככה, אבל אפילו אחי יאמר דבריו בניחותא, כי אם לא, אז משה רבנו, ועל אלישה כתוב שהסתלקה ממנו גם כן החוכמה, ואחר כך הוא היה צריך, קחו לי מנגן, כדי להחזיר לעצמו את השכינה. והכי חמור, לסוף הקטע הזה, לסוף החלק הזה, הכי חמור זה מה שחזל אומרים, שמי שכועס יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, שנאמר לא יהיה בך אל, לא יהיה בך אל זר. כלומר, כשאדם כועס, בעצם באותו רגע מה שקורה, כמובן זה לפי דרגות חוסר השליטה שלו, אבל גם רגע אחד של גם מצב, סיטואציה מסוימת של חוסר שליטה ושל תגובה שמגיעה ממקום של כעס, באותו רגע בעצם אדם איבד משהו מהנשמה האלוקית שבו, ואל זר בעצם שולט עליו עכשיו. זאת אומרת, יש פה כאילו, לכן זה נקרא כעובד עבודה זרה, כי לכאורה, עד כדי כך, מה עובד עבודה זרה? אני מאמין בהשם, הכל בסדר. אני לא יכול להשתחוות עכשיו לאיזה פסל או לא יודע מה, לכנסייה. מה קשור? אבל העיקרון של עבודה זרה זה שאתה לא עומד מול השם. אתה לא מחובר להשם עכשיו. עכשיו, כוח אחר שולט עליך. אתה לא שולט עכשיו. משהו אחר בעצם מפעיל אותך כרגע, ולכן חז"ל אומרים, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. גמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אוהב את מי שאינו כועס, אז אפשר רק להסיק מפה בכיוון ההפוך, חס וחלילה, כן? רק לחשוב על זה, זה מצמרר, כן? שזאת אומרת שמי שכועס, אז הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו, זה מספיק, כן? לא צריך שהקדוש ברוך הוא, לא יודע, ישנא אותו. לחשוב על זה שאנחנו לא רוצים להיות במקום שחס וחלילה הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו. מי בכלל מעלה על דעתו שהוא רוצה כזה דבר? ולכן באמת זה רק ממש, באמת ככה, איסוף קטן. ודאי כבר עשיתם את זה, ואם לא עשיתם את זה, אז זה מלא בספרים, כן, אם אתה פותח רוחות צדיקים, או פותח את המהר"ל בכעס, וכן, אז זה הדרך, מביאים לך באמת, אתה פוגש שם את כל מאמרי חז"ל בעומק ובעוצמה, כדי להבין באמת לאיפה הדבר הזה יכול להגיע. ואני לרגע מקדים את המאוחר בשלב הזה, ואומר שצריך להבין שלדעת את חומרת הדבר זה חלק מהעבודה על הדבר. זאת אומרת, ככל שאתה יותר יודע כמה הדבר הזה חמור, אין ספק שהמודעות הזאת יכולה לעזור. היא לא לבד תעשה את העבודה, זה בסוף משהו פנימי ועמוק שצריך לעבוד עליו. ראיתי סיפור רק ככה בשביל האנקדוטה, ככה טיפה להברר פה את המתח. ראיתי סיפור שמישהו מביא, סיפור אמיתי, לא סיפור, שהיה לו חבר שאישן צורה מאוד קשה, והוא ביקש ממנו לבוא איתו לרופא, היה צריך לעשות את זה בדיקה דם, בהקשר של המצב שלו, של הריאות, של זה. וזה סיפור מדהים, שמגיעים לרופא, והרופא רואה את הסיפור כאילו של האדם הזה של המעשן, והוא אומר לו, אני לא עושה לך בדיקה, לך תקנה קבר. כאילו, אז הוא שהיה איתו, שמספר את הסיפור, הוא אומר, הוא היה בשוק, כאילו, מה? באנו אליך כדי לעשות בדיקה וכדי לטפל, מה אתה? זה... אבל כאילו, הוא היה אמיתי, כאילו, לא, הוא לא היה זה. הוא אומר, עזוב, אני לא מטפל בך, לך ת... זה, הוא אומר, אתה חבר שלו? לך תאסוף כסף, תעזור לאלמנה וליתומים. ככה הוא אומר, תתחיל לאסוף כסף. הוא אומר, ככה, שיח כזה כמה דקות, ומנסים להגיד לו, תקשיב, אנחנו לא מתבטחים פה, כאילו, באנו ש... הוא אומר, לא, אני לא עושה לו בדיקה, הוא ממשיך. הוא אומר לו, עוד כמה, זהו. הם יוצאים החוצה. ברגע הראשון עוד, הוא אומר לחבר שלו, כאילו, מה, מה, מה קורה פה, כאילו? הלכנו לרופא, איזה מין שירות, איזה זה. והוא אומר, אחרי שתי דקות, החבר שלו הזה, הוא מוציא את הסיגריות מהכיסי, הוא אומר לו, קח את הסיגריות, עזוב, קח ממני את הסיגריות, זהו, אני מפסיק. עכשיו, לא שזה אצל כל אחד, עכשיו כל רופא יגיד טוב, אני לא מטפל, אני אגיד לו, תשמע, לך תקנה קבר, אבל הוא מספר שהיה לו סיפור כזה, שכש... הציבו לפני הבן אדם פתאום ככה בצורה כזאת חדה, אומרת, שמע, אם אתה ממשיך ככה, זה הולך לשם, אז הוא פתאום קלט את הסיטואציה וזהו, וקיבל החלטה. להבדיל, כן? להבדיל, לפי הבדלות, כן? ואתה תראה מאמר חזל כזה, אתה מתחיל ללמוד, אומר לך, שמע, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את מי שכועס. זה כי עובד עבודה זרה, הכסיל, זה, אתה עומד זה מול העיניים, אתה אומר לעצמך, תקשיב, אין מצב. כאילו, אין מצב שאני נכשל בסיפור הזה. אני חייב כאילו להגיע למצב שאני מטפל בזה בצורה מסיבית, ובעזרת השם אני מגיע כמה שיותר גבוה. אפשר גם להגיע כמעט, ואולי לא כמעט, אפשר להגיע להלל הזקן ולהגיע זו למצב שבאמת ששליטה מוחלטת שאין כעס. אז על כל פנים ברור שהחלק הראשון של העבודה ובכלל של הגישה לעניין זה באמת קודם כל ללמוד לעומק ולהבין. חלק השני זה באמת זה דבר, כל אחד צריך לעשות את זה לעצמו, וזה כמובן משהו ארוך ומשמעותי, אבל ככה לגוע בנקודה אחת של שיכול להיות שהיא משותפת, אני מעריך שהיא משותפת להרבה אנשים, לא חייב להיות, וזו השאלה, מאיפה זה נובע? וגם זה כמובן מאוד יהיה קשור לעבודה בהמשך, כי כשאתה יודע מאיזה מערכת של מידות הכעס מגיע, בסוף כעס הוא התנהגות מסוימת שהיא תוצאה. היא איזושהי פריקה של משהו שיוצא החוצה. עכשיו, המשהו הזה הוא מתחיל ממשהו יותר קדום. הוא לא מתחיל מהנקודה הזאת, הוא מתחיל מאיזה משהו יותר פנימי, יותר יסודי. אז מה זה יכול להיות הדבר הזה? לכאורה נראה שבאמת הדבר אולי הכי מרכזי, הייתי אומר הבן דוד הכי קרוב של הכעס, זה סוג של גאווה שהוא לא דווקא הגאווה הקלאסית, כי לא סביר להניח שבוא נגיד שמספר האנשים שכועסים, כמספר האנשים האלה יש אנשים גאוותנים. כי גאוותן מבחינתנו זה מישהו כזה שהולך כזה מנופח ומסתכל מגבוה כזה על כולם, וכאילו הוא, אז זה רוב האנשים הם לא כאלה. לא עד כדי כך. אבל יש משהו אחר. יש פגיעה באגו. יש פגיעה במה שאני חושב, במה שאני מאמין. אני לפעמים קצת עקשן בתפיסות שלי, שזה, לכן אני אומר, זה לא ממש גאווה, אלא קצת הייתי אומר איזו החשבה עצמית כזאת של מה שאני יודע, או מה שאני החלטתי, או מה שאני אמרתי, או מה שאני חושב שנכון וצריך, ובסיטואציה כזאת או אחרת, כשמישהו בא ופתאום אומר לי משהו שהוא מנוגד למה שאני חושב, למה שאני יודע, למה שלי נראה נכון, למה שלי נראה צריך, ואין לי את הגמישות הזאת, את הפתיחות הזאת, שתכף נראה אולי מה עוד יכול לעזור לזה שזה יקרה, אבל כרגע מנסה לדייק מאיפה זה נובע, אז אפשר לומר שבאמת זה מגיע מהמקום הזה שחסר לי את ההקשבה, את הפתיחות רגע, מישהו אחר אמר משהו, אני בטוח ב-99% שאני צודק, ואני יודע, והוא בכלל פוגע בי כשהוא אומר משהו שונה מדעתי, או מה שאני אמרתי שצריך לעשות, או משהו כזה, אבל רגע, מה, כל האמת איתי, אני בטוח שאני יודע הכל, וזה תשתחרר טיפה, תיפתח, תקשיב, תראה, יש פה עוד קולות, יש פה עוד דעות, יש פה עוד אנשים, עוד התנהגויות, עוד הרבה דברים. אתה לא לבד בעולם, אתה לא היחיד בעולם, ומבחינה הזאת, באמת זה חשוב להבין את הדבר הזה, כי זה יכול מאוד לעזור גם בחלק השלישי של העבודה, כי אם אני יודע לזהות אצל עצמי, ושוב, זה ודאי שונה מכל אחד, אז ככלל היה אפשר, אני יכול להציע, שכל אחד ינסה לחשוב, אם בכלל יש לו את העניין הזה, אני מקווה שכולנו בכלל כבר אחרי זה, אבל אם נגיד שבכל זאת מדי פעם אנחנו נופלים בזה, אז לנסות לחשוב, להסתכל על אותה סיטואציה שבה זה קרה, ונסות להבין מה היה שם ולמה התפרצתי, למה יצאתי פתאום נגד, לא יודע, אח שלי או חבר שלי או חס וחלילה ההורים שלי או סתם לאיזה בן אדם שעקף אותי בתור עכשיו בסופר, אני לא יודע איפה, מה בדיוק קרה שם, למה הקפיץ אותי, מה בדיוק עורר שם את העניין, סביר להניח שזה יהיה קשור בגדול למה שהזכרנו עכשיו, ומהבחינה הזאת, ברור שהאנטיתזה לזה, זה שברגע שיש ענווה, יש הקשבה, יש ככה פתיחות לעוד דעות, עוד מחשבות, עוד אמירות, עוד זה, זה משהו שוודאי מקל מאוד על כך שיהיה פחות התפרצויות כאלה ואחרות. אז מהבחינה הזאת, שוב, הכלל הוא לנסות להביא מאיפה זה נובע. ובואו ניגש באמת לחלק השלישי, שאולי באמת הוא לא הכי חשוב, כי הכל חשוב, כל הדרך חשובה, אבל בכל זאת נסות כמה כלים מעשיים, ממש ששוב, כל אחד ודאי רק עם עצמו יודע מה הכלים שלו הכי טובים, אבל פחות ככה לפתוח ברעיונות שמשם אפשר להמשיך. אז דבר ראשון דיברנו עליו, זה לימוד משמעותי והפנמה פנימית של החומרה, דיברנו על זה, דבר שמאוד יכול לתת כוחות כדי לא לרצות להיות במקום הזה, ופה המוטיבציה היא דבר מאוד חשוב. ככל שאני יותר מודע, ככל שאני יותר בטוח בזה שאני באמת 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 לא רוצה את זה, ורוצה שזה לא יהיה, ואני ככל שאני לומד על זה יותר, אני יותר יודע שאני לא רוצה את זה, ובטח אם אני חושב על הזוגיות ועל כל מה שקשור לחינוך ילדים, אז אני עוד יותר מתעצם בזה שאני לא רוצה את זה, כי אני יודע איזה נזק עצום הדבר הזה יכול לגרום למשפחה, לשלום בית ואו לקשר עם הילדים ולהתנהגות כלפי הילדים, ולהיות מוכן גם כשמישהו מהם, מה שנקרא, מקפיץ לך את הפיוזים, או מעלה לך את הסעיף, או כל אחד איך שהוא יקרא לזה, כי זה יכול להיות. זאת אומרת, זה בסוף יכול להיות לך ילדים חמודים וטובים, אבל מספיק אחד לפעמים שמסוגל לקחת אותך עד הקצה, כאילו, מבחינת איך שהוא מתנהל ואיך שהוא מתנהג, ושמה אם לא יהיה לך את הכלים של השליטה והיכולת לעמוד, כמו שהרמב"א אומר, אולי אתה תעשה פרצוף של כועס כדי שהוא יבין שהמעשה שהוא עשה הוא מעשה לא טוב, וזה כמובן חשוב מבחינה חינוכית, אבל ברגע שזה כעס אמיתי, ברגע שאתה נפגעת ממנו, כן, ברגע שאתה לוקח את זה אישית, את המשהו שהוא אמר לך או עשה, ברגע שאתה לוקח את זה אישית, נגמר הסיפור. זאת אומרת, מה זה נגמר הסיפור? זאת אומרת, פעם הייתי בהשתלמות מורים, שהייתי נראה בישיבה תיכונית לפני הרבה שנים, אז שם היתרון, יש שם השתלמויות ודברים כאלה שלנו קצת, אנחנו צריכים לעשות יותר, אף אחד לא מארגן לנו. אז מישהו אמר שם יפה, הוא אמר שתלמיד שיחליט לקרקס את המורה, את הרב, שלנו זה היה הרב, המחנך, הוא תמיד יצליח. אין, התלמיד זה 30 תלמידים, 30 על אחד, הם תמיד יצליחו, אבל בתנאי אחד. הם יצליחו בתנאי אחד, שהוא לוקח את זה אישית. כלומר, שהוא באמת נפגע מזה, שהוא באמת זה. אם הוא לא לוקח את זה אישית, אלא הוא אומר להם, תקשיבו, אני באתי פה, באתי ללמד. אתם רוצים ללמוד? סבבה, בכיף, אני אעשה את זה בשמחה. אם לא, אתם לא פוגעים בי, זה לא עניין אישי שלי. אני יש לי פה שליחות, שליחות אמיתית של הקדוש ברוך הוא, של משרד החינוך, של ההורים שלכם, אבל אני לא בשבילי פה, שאני הכנתי שיעור עכשיו עד 2 בלילה, ואתה נגיד משפט, סתם טיפ עם מישהו פעם יהיה מורה, או אפילו בבית יכול להיות שזה נכון, נגיד לעולם אל תגיד לתלמיד, אתה מפריע לי להעביר את השיעור, אלא המשפט שתגיד זה אתה מפריע לנו ללמוד. כי אם אתה אומר אתה מפריע לי להעביר את השיעור, בדרך כלל זה יבוא בעצבים גם, כי וואלה, אני ישבתי עד 3 בלילה, קראתי את הישבן, באמת, השתגעתי פה כדי להביא איזה משהו טוב, ובסוף הנקץ הזה לא נותן לי ללמד. אז אני אומר, אתה לא נותן לי ללמד, כאילו אני מלמד בשביל עצמי. אתה לא מלמד בשביל עצמך. אני למדתי, נהניתי מללמוד עד 3 בלילה, למדתי תורה, הכנתי שיעור, בהיסטוריה, לא משנה במה, ואני בא ללמד. אתה מפריע אבל הכיתה ללמוד, זה נכון, כי יש פה אולי אחרים שרוצים, ויכול להיות שלהם אתה מפריע, זה כבר בינך לבינם, זה לא בינך לביני. אבל זה אני אומר סוגריים, זה נושא בפני עצמו שאפשר פעם לדבר עליו, וכל פנים, אז מי שחושב על זה, זה דבר ראשון. דבר שני, איגרת הרמב"ן, יש כאלה שנוהגים לקרוא את זה כל יום, היה תקופה מסוימת בחיים שעשיתי את זה גם, צערי אני לא מספיק עכשיו, אולי אני צריך לחזור לזה, בתוך כדי שאני אומר את זה עכשיו, אני אומר לעצמי, אולי אני צריך לחזור לזה. אבל הרמב"ן אומר שמה, יש איזה אפילו איזה שיר, איזה לחן יפה הזה, כל דבריך היו בנחת. כלומר, תתרגל, תמיד שאתה מדבר, לא רק כשאתה מגיע למצב, כן, של הסיטואציה, תמיד שאתה מדבר, דבר בנחת. לא, אתה לא תדבר בשקט, שכל אחד צריך להקשיב, להבין מה שאתה אומר. דבר, נורמלי, אבל דבר בנחת. אל תצעק, אל תדבר בצורה אגרסיבית, דבר, אל תדבר ככה בשטף כזה, כאילו אתה, דבר, רגוע, כל דבריך יהיו בנחת. אם נתרגל תמיד לדבר בנחת, ראיתי ביאור יפה שלדבר, הרי דבר אחד לדור זה מנהיג, כן? דבר, דלת בי שרה, ידבר עמים תחתנו. השורש דבור זה להנהיג. הדיבור הוא מנהיג את האדם. זאת אומרת, הדיבור הוא לא רק תוצאה של זה יוצא ממני, אלא הדיבור גם מנהיג אותי. זאת אומרת, אם אני מתרגל לדבר בנחת, אז לאט לאט הנחת מנהיגה אותי. אני מתרגל, ואז גם בסיטואציה פתאום היותר קשה, ייתכן שגם שם יהיה לי יותר קל לדבר בנחת. הטיפ האחרון לפני המצב עצמו זה כמובן אם אתה מכיר את עצמך בסיטואציה מסוימת ששם אתה יודע שזה עלול להיות, לא יודע, אתה יודע על חבר מסוים, אתה יודע על מצב מסוים בבית, אתה מכיר את זה כבר, אתה מכיר כבר את ההשתלשלות, אתה יודע שכבר כשנמצאים שם באזור הזה בסלון ומתחילים לדבר על הנושא הזה, בסוף כועסים, לא יודע, אתה מכיר כבר את ה... אם אתה מכיר את זה, בוא, אל תכנס לשם מראש, כאילו חכם עיניו בראשו, תתחמק מהסיטואציה, תברח מזה כי אתה יודע לאיפה זה עולה. אבל כל זה הכנות לפני וכו'. עכשיו, מה קורה? כמובן, מה שנקרא תוך כדי תנועה, זאת אומרת, זהו, עכשיו אני באיזושהי סיטואציה, ואני מתחיל להרגיש שזה קורה, כי פתאום מישהו מתחיל לדבר דברים שאני מתחיל להרגיש ככה את ההתחממות הזאת, אני מתחיל להרגיש שזה מתחיל לעלות לי, זה עוד מעט פה, עוד ממש, עוד 2-3 שניות, זה כבר פה. תנסה להרגיש את הרגע הזה, ובאותו רגע להגיד לאנשים שם, אני חייב דחוף שירותים. כך כמו, תעשה תרגיל ככה לעצמך, תגיד, דבר לקיר מדי פעם, אני חייב דחוף שירותים. בסיטואציה הזאת, לפני שזה מגיע, אני חייב דחוף שירותים. אתה לא באמת צריך שירותים, אתה יוצא החוצה, אם אפשר, אם יש אוויר צח, זה לא גשם שוטף בחוץ, אוויר צח, כמה נשימות עמוקות, הרבה מדובר בחז"ל על המילה אף, הרי זה נקרא חרון אפו, הכעס נמצא באף. האף זה המקום שבו מכניסים אוויר, נקי, אוויר חדש לתוך הריאות. ראיתי מקור שאומר, מביא רב חיים ויטל בשערי קדושה, מביא מהזוהר על הפסוק, טורף נפשו בכפו, שכשאדם כועס, אז הוא פשוט, הנשמה שלו מסתלקת. טורף זה מלשון טריפה. טריפה זה אדם מת, כן? זה אדם שהולך למות, הוא טורף את נפשו באפו. כלומר, הכעס פשוט מוציא מהאדם את הנשמה. היוצא החוצה, מוציא את האוויר, את האוויר הלא טוב, מוציא אותו מהפה, מכניס אוויר צח, נושם עמוק, כמה נשימות עמוקות, מנסה ככה להירגע, ותלוי בסיטואציה, כן, מתי אתה חייב לחזור, מה בדיוק, איזה ישיבה חשובה זאת, אתה יכול עכשיו להיעלם, ללכת מפה, אתה צריך לחזור לשם, תנסה כמה שאתה יכול יותר לקחת נשימות ולהירגע, ולנסות לחזור לסיטואציה כשאתה נמצא קצת יותר הנשמה חזרה לך. כלומר, באמת נחשוב על השניות האלה של החימום הפנימי הזה, תחשבו על זה, אל זר בקרבך. כלומר, זה שניות שהנשמה יוצאת. ממש להרגיש ככה. הנשמה שלי יוצאת וכוח אחר נכנס אליי פנימה, ואז אני יוצא משליטה, ולא טוב מה שהולך להיות שם. אני הולך להחזיר את הנשמה פנימה. על ידי זה שאני יוצא החוצה, שואף אוויר צח, מחזיר אליי את הנשמה, מחזיר אליי את השכל, אני לא כסיל, מחזיר אליי את השליטה, ואז אני חוזר לסיטואציה ומנסה להגיב כמו שצריך, כמו שנכון להגיב לאותה סיטואציה. אני לא יכול לצאת מאיזשהו סיבה החוצה, אז בלי לצאת החוצה אני אומר לעצמי עכשיו, לא שירותים ולא משהו שאני עכשיו פשוט בורח משם, לא בורח אלא יוצא משם כדי להיות עם עצמי, אבל אני עושה לעצמי איזשהו תרגיל, כל אחד יבחר לעצמו איזה משהו, יש את הפטנט הרגיל של לספור עד 5, לפני כל תגובה שאתה מגיב, בעיקר כשאתה מתחיל, רק מתחיל להרגיש את המשהו הזה שעולה לך, אז אתה ישר אומר, אני לא אומר שום דבר עד שאני לא סופר 10 כבשים, עד שאני לא יודע, כל אחד ייקח לעצמו איזה משהו בחיים שיכול להסיט רגע את המחשבה שלו ולתת לו כמה שניות טיפה להוריד, טיפה להשקיט את אותו רצון להגיב ולדבר. זה כמובן משהו מאוד מאוד משמעותי. ואולי נסיים שוב נחזור רגע קצת יותר לכלי, אבל כלי שהוא יותר בגובה. אדם שמאמין באמת בהשגחה פרטית, באמת בצורה אמיתית, וזה עבודה בפני עצמה, עבודה של אמונה בהשם, ולא רק אמונה בהשם כללית, אלא אמונה פרטית ואמונה אמיתית, שבאמת אין דבר בעולם שקורה בלי זה. בעצם במצב כזה, כשאתה מגיע לאמונה כזאת, אתה מבין שכל אדם שהתגלגל אליך ואומר לך משהו, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. הוא לא, זה לא הוא בכלל. זה לא הוא, כבר הוא, ברור שיש לו את החשבון שלו, והוא צריך לעשות את העבודה אולי על המידות שלו גם, הוא יכול להיות שהוא גם באמת פוגע, והוא באמת לא בסדר, זה לא שהוא בסדר ואתה לא בסדר, מאוד יכול להיות שהוא בסדר לגמרי, שהוא לא בסדר לגמרי ואתה בסדר לגמרי, אבל זה לא משנה בכלל העניין. אתה מבחינתך אומר לעצמך, הוא פה, מה שהוא אמר לי עכשיו זה לא הוא אמר. אתה אומר לעצמך, זה תוך כדי, אתה אומר, זה לא הוא. זה קדוש ברוך הוא שלח אותו. למה הוא שלח אותו? לא יודע, הוא רוצה להעביר אותי איזה בית ספר. הוא רוצה לעזור לי, לעבוד. הוא רוצה לפתח בי איזשהו יכולת. אז זאת נקודה אחת. ונקודה אחרונה, שמתקשרת למשהו שדיברנו קודם, זה ככל שאדם יותר מאמין בעצמו, בצורה חיובית, לא כחלילה כגאווה או משהו, אלא שמח במי שהוא, שמח במה שהוא, ולא מקבל את החיזוק שלו, ולא את החולשה שלו מאנשים אחרים, בלי לזלזל באנשים אחרים, סתם, כאילו, זה לא, זה, אני מאוד אשמח שמישהו ייתן לי מחמאה, כן, זה מאוד מחזק אותי, אבל לא בגלל זה, אני יש לי את המחמאות שלי לעצמי בצורה חיובית, אני שמח במי שאני, אני עובד על עצמי, אני, וטוב לי, טוב לי עם מה שאני, ואני גם יודע מה אני צריך לתקן, כן, זה לא שאני מושלם, ולכן גם לא מחליש אותי שמישהו פוגע בי ואומר לי, אתה אפס, אתה לא מבין מה שאתה אומר, אתה... לא, הוא יכול להגיד, אני יודע מי אני, אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה היתרונות שלי, אני גם משתדל לדעת גם מה החסרונות שלי. ולכן, מה אדם אחר אומר לי או לא אומר לי, אז א', הוא שליח של השם, והוא בכלל לא, זה לא, זה לא, זה לא בדיוק הוא מדבר פה, וב', אני, יש לי את המילוי הפנימי שלי, והמילוי הפנימי שלי בצורה החיובית, הוא עוזר לי לא כל כך להתרגש ולא כל כך להילחץ מזה שמישהו אחר אומר ככה או ככה וכולי, כי יש לי את ה, את ה, את ה, את המילוי הפנימי החיובי, כן, לא את המילוי של אגו וכדומה, שאז זה לא יקרה, אז באמת זה יפגע, כי זה אני ואני אמרתי ואני חושב ואני זה, אלא בצורה החיובית, בצורה החיובית אני מאמין בטוב שיש בי, ואני לא מקבל את את החיזוקים או החולשות מאחרים. אז ככה כמה נקודות על קצה המזלג, אז בעזרת השם ובעזרת חודש טבת, שהוא מסוגל לזה כמו שאמרנו מספר יצירה, אז נזכה בעזרת השם לעשות את העבודה הזאת ולהיות כולנו מבחינת הלל הזקן וכל האווירה הבין אישית החברתית, גם בין החברים בתוך הישיבה ובבית ובכל מקום, תהיה אווירה מאוד נעימה וחיובית וטובה והרבה עין טובה, שהרב קוק מדבר על זה, שיש הרבה עין טובה, זה עוזר מאוד להסיר את הכעס, כי כעס הוא מרמור, כעס הוא הסתכלות שלילית על המציאות, והרבה עין טובה היא מאוד מאוד עוזרת לזה שהכעס כבר בכלל לא יהיה, כי כל הזמן הסתכלות שלנו היא טובה וחיובית בעזרת השם. ברוכים תהיו.